בוא נחזור רגע אז לאיפה שהיית בשיעורים שלו. אז בשנות ה-80, גם תוך כדי השיעורים במעיינות, היה שיעורים מאוד מאוד ייחודיים ברובע היהודי. שיעורים על תורת התולדות בעברית, שאת ההקלטות האלו אנחנו, לשמחתנו, הצלחנו להשיג. חלקם אגב הקלטות שאת הבאת למכון, אנשים אולי לא יודעים, שאת הקלטת והבאת, ובשיעורים האלו, היה פן מאוד מאוד, זה היה שיעורים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים, אם תוכלי לספר עליהם קצת, איך זה התחיל.
אתה מדבר על השיעורי נשים?
אני מדבר על השיעורי נשים, כן.
אני זוכרת ששמעתי שיעור של מניטו על ההבדל בין גבר ואישה. בטח מכיר בשיעור הזה שאני מדברת עליו. ומניטו מאוד מאוד העריך נשים. מניטו מאוד העריך נשים, מאוד העריך את היכולת שלהם ללמוד, ובעיקר את היכולת שלהם להבין. שוב, זה לא שהוא אמר את זה במילים, אבל מתוך מה שאני ראיתי, התורה שבה הוא התנהג, הוא התייחס לתלמידים שלו, אז היה שם, וגם אלינו, הישראליות, אבל היה שם איזה פן של הערכה מאוד גדולה לבינה הנשית. זאת אומרת, הוא הרבה פעמים אמר לי, והוא אמר לי את זה גם בשיחות אישיות, שהוא מרגיש הרבה יותר נוח לדבר עם נשים, כי הן מבינות אותו אינטואיטיבית. גברים בדרך כלל צריכים הוכחות. צריכים, תוכיח לי שזה נכון. תביא לי מקור, תגיד לי מאיפה למדת את זה, תראה לי, כן? נשים בדרך כלל, למרות שהנשים היו מאוד חכמות, כל הנשים בשיעורים שלו היו נשים מאוד מאוד חכמות, אבל צורת הלמידה הייתה שונה. זאת אומרת, האינטואיציה הנשית, היכולת להבין דבר מתוך דבר, היכולת לקבל כי אתה חווה את זה ואתה לא צריך שום הוכחה. ובמובן הזה אני חושבת שמניטו הרגיש יותר נוח בשיעורי נשים. זה אולי מצחיק להגיד, אבל הוא הרגיש יותר נוח, הוא הרגיש ממש שמבינים אותו, שקולטים אותו, שהוא לא צריך את הביקורת הגברית של, שכל הזמן דורשת הוכחות. עם נשים לא היה לו את זה, וזה לא שהם היו פחות, שוב, זה לא בגלל שהם היו פחות לומדות או חכמות, אלא זה הייתה שפה אחרת. ולמניטו זה הייתה שפה מאוד טבעית, השפה אינטואיטיבית. אני חושבת שהיה לו זה מאוד חזק, הוא עצמו. במובן הזה היה לו פן נשי מאוד מפותח.
אגב, הוא מדבר על זה בשיעורים האלה, שהוא מדבר על הבדלים בין נשים לגברים, בנתיב התורה למהר"ל, העלינו את זה פעם כהקלטה ליוטיוב, הוא מסביר שאצל תלמיד חכם, הוא מתאר מסורת שפעם היה אסור להסתכל על הפנים של התלמיד חכם בשיעור, מכיוון שבתלמיד חכם הוא גם את הצד הנשי וגם את הצד הגברי. ולכן יש בו צד של ערבה. אז האשכנזים הם מתכסים בתליתות, ובספרדים היה להם סודר. איזה צעיף כזה ש... אז זה מעניין, כי יכול להיות ש... כי אם בתור תלמיד חכם, כנראה היה לו את זה גם. היה לו את ה... הוא איחד את ה...
כן, ואני חושבת שבגלל זה הוא ירגיש יותר נוח. באמת, הוא הרגיש יותר נוער בשיעורי נשים. נשים באופן מיידי, אינטואיטיבי, אינסטינקטיבי, ידעו על מה הוא מדבר. זאת אומרת, ידענו, הבנו, קלטנו, לא היינו צריכים הרבה. אז השיעורים מאוד זרמו, השיעורים מאוד, זאת אומרת, שהוא דיבר על דברים גבוהים, או שהוא דיבר על גלגולים, או שהוא דיבר על הנשמה, או ש... כל המושגים האלה שכאילו היום אנחנו קוראים להם מיסטיים, אבל הם לא היו מיסטיים בכלל אצלו. נשים באופן אינטואיטיבי הבינו בדיוק על מה הוא מדבר, בלי שהוא צריך להגיע עכשיו לשבת ולהסביר.
מעבר להסברים, היה שם עוד משהו? כאילו מעבר להוכחות. היה שם עוד משהו שזרם בשיעורי נשים?
אני אומרת לך, אני חושבת שהוא ירגיש הרבה יותר נוח.
יותר נוח.
פשוט, כן. הוא היה יותר פצובח, הוא היה יותר זורם, הוא היה יותר מנוח, אולי זאת המילה. זאת אומרת, הוא לא, הוא הרגיש שלא מבקרים אותו, שאין את אותה ביקורת שכלית מאוד גברית, יחרית, שבדרך כלל בשיעורים מעורבים היו הרבה יותר, הוא היה הרבה יותר על המשמר, מה שהוא מדבר.
הוא היה יותר דרוך בעצם.
יותר דרוך, בדיוק, יותר דרוך, יותר על המשעמד על המשמר, יותר שם לב למה שהוא אומר. עכשיו זה לא, שוב, זה לא שמה שהוא אמר בשיעורים שלנו לא היה מבוסס או כן, מגובה או כל דבר אחר, אבל האווירה הייתה אחרת, הייתה אווירה אחרת. ולכן להיות בשיעורי האנשים שלו, הייתה תחושה אחרת. לשיעורים, מהשיעורים הכלליים.
אוקיי.
הרגשנו בית, הרגשנו משפחה, הרגשנו חיבור, אחדות. כל הדברים שהוא דיבר עליהם, בשיעורי נשים הם היו פשוט חווייתיים, הם היו שם. בלי מילים.
הבנתי, זאת אומרת, זה היה יותר חווייתי מאשר, היה שם עוצמה יותר של חוויה שלה.
כן.
שאולי תדרים שמתחת לפני השטח, אפילו ש... כן? אני הבנתי נכון?
כן, כן.
אהלן, אוקיי. טוב, אז היינו בשיעורים לנשים שהתקיימו בכל מיני מסגרות, וגם בשיעור ברובע שלזה יש את ההקלטה. אולי אני רגע אפתח את הסוגריים והתייחס לנושא עצמו של שיעורים לנשים באופן כללי. איך אפשר לקיים שיעור שמדבר מן הסתם על דברים שקשורים בנפש האדם, בדברים מאוד אינטימיים, הוא דיבר על זה שמניתו בקבלה, אי אפשר ללמד קבלה בנושאים מסוימים ליותר מבן אדם אחד, מקרים מסוימים יותר משניים, ובגלל שאנחנו בדור שלא כתיקונו, אז אין ברירה ומעבירים, אבל כל אחד מקבל את זה באופן שונה. בכל מקרה, זה דברים שנוגעים לעצם האדם, לדברים הכי פנימיים, הכי אינטימיים. ושאלה איך אפשר ללמוד בתור תלמידה מרב שהוא גבר, ולשמור על גבולות בריאים בנושאים האלו. שוב, שאי אפשר להתעלם מסיפורים באמת היום על רבנים שלא שמרו על הגבולות האלו.
אז תראה, לחלק הראשון של השאלה שלך אני עניתי, כי אני חושבת שהצד הנשי של מניטו, הנקבי של מניטו דיבר אלינו מאוד, וכמו שאמרתי, היה שם אווירה של אחדות וסוג של חיבור שהוא מעבר לגוף, מעבר למפריד. ובשיעורי נשים הרגשתי זה יותר חזק. Okay, אז זה לגבי העניין הזה. עכשיו, לגבי העניין של בריאות. כשהתחלתי לשמוע את השיעורים של מניטו, והייתי חוזרת הביתה, והייתי מדברת על זה, אחד הדברים שתיארתי, זה שפגשתי רב שהוא בריא בנפשו. הוא ודוד בן עזרא, בשבילי זה שני הרבנים שמבטאים בשבילי בריאות נפשית. ועכשיו, הרבה פעמים לא הבינו על מה אני מדברת, אלה שדיברתי להם, אבל אני חושבת שזה שילוב של שני דברים. קודם כל הספרדיות שלהם, זאת אומרת, אני חושבת בגדול שספרדים יותר בריאים מאשר אשכנזים.
יותר בריאים? מה הכוונה?
יותר בריאים בנפש מאשר אשכנזים, כן. באשכנזים יש משהו, ומניטו דיבר על זה המון 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 והמון הקשרים, שבגלל שהאשכנזים גדלו בארצות נוצריות, והיו צריכים בעצם להילחם על עצם רוחניותם, מהותם הרוחנית, אז אני חושבת שזה יצר להרבה מהם עיוות בנפש. זה היה נפש מול נפש. לעומת זאת, אצל הספרדים לא היה להם את זה. זאת אומרת, אצל יוצא עדות המזרח, אני חושבת שהעימות עם האסלאם היה משהו אחר לגמרי, והם לא נלחמו על הנפש שלהם. ולכן אני חושבת בכלל, כמצע, כבסיס, בעיניי, בהרגשה שלי, יוצא המזרח הרבה יותר בריאים נפשית מאשר האשכנזים. זה בגדול. וזה נכון גם לגבי התנהגות, אני חושבת, למרות שאני שמעתי כמובן על רבנים ספרדים שאיבדו את את הגבולות, אבל אני חושבת שזה יותר נפוץ אצל אצל רבנים אשכנזים. החוסר גבולות האלה והחוסר יכולת באמת למצוא אותם.
איך זה קרה? איך כן, אבל הצלחתם לשמוע על הגבולות האלה בשיעורים האלו? לפחות איך, לפי...
כן, בשיעורים עצמם, בשיעורים עצמם לא הייתה בעיה. בשיעורים עצמם, כמו שאמרתי, הוא דיבר בצד הנשי שלו, אלה נשים, והסתדרנו נפלא. השאלה היא לא זאת, השאלה היא באמת, הרי בסופו של דבר מניטו ניהל מוסד מעורב. של גברים ונשים ביחד. הוא היה מנהל של המוסד, זאת אומרת שהוא גם פגש את התלמידות שלו. מעבר לשעות הלימוד. אז אם היא הייתה יכולה לצאת בעיה, זה במקומות האלה, או בשיעורים עצמם. ואני חושבת שפה, שוב, זה מאוד אישי, אבל אני חושבת שפה שוב מה שהציל אותו ואותן, או אותנו, זה הענבה שלו. הוא אף פעם לא ניצל לרעה את הסמכות שלו. זאת אומרת, מאחר שהוא לא בא ממקום סמכותי. זאת אומרת, אני הרב, אני המלמד, אני היודע, ואתם כן, פחות ממני וזה. שום צורה שלי, אף פעם לא הרגשתי ככה. אז אני חושבת שגם זה, גם פה, בנקודה הזאת, והציל אותנו, והציל אותו והציל אותנו, כי הענבה הזאת הייתה כזאת, שלא בא לידי ביטוי, כן? העיוות של הסמכות הזאת. אף פעם לא הרגשת שהוא מדבר מלמעלה, או שהוא מנצל את זה שהוא, כן? שהוא המנהל, הוא הרב, הוא היודע, או משהו. שום, אף פעם לא הרגשתי את זה. אז אני חושבת חלק מהבריאות הזאת, זה פשוט הצניעות והענבה שלו. וזה היה טבעי אצלו. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא עבד עליו, הוא יכול להיות שהוא גם עבד עליו, אבל זה קודם כל היה מולד. זה קודם כל היה אחת מהתכונות המאוד מאוד פנימיות ומהותיות שלו. וזה בא לידי ביטוי בכל המפגשים. שהוא יתר, אני חושבת שזה גם בא לידי ביטוי במפגשים עם התלמידות.
אני נגיד במפגשים איתך, ממה שאת זוכרת, היה גם גבולות לנושאי שיחה, לדיבור, זאת אומרת, זה התבטא גם בדברים האלו?
כן, לגמרי. זאת אומרת, בהחלט היו נושאים שאנחנו לא... תראה, מניטו לא היה רב במובן הקהילתי של המילה. זאת אומרת, למשל, כשאני התחלתי לחזור בתשובה, ובאתי אליו יום אחד, ואמרתי, מניטו קלטתי, זאת האמת, זאת אומרת, הבנתי. זהו. עכשיו אני רוצה להתחיל לעשות משהו עם זה. אז הוא אמר לי, תראי, אני לא רב במובן הזה. אני אשלח אותך למישהו שהוא ידריך אותך בכיוון הזה. הוא שלח אותי לרב מן שהיה בעצם חבדניק. ואיתו באמת התחלתי לעשות את התהליך של קיום המצוות. וגם פה זה היה לי תהליך מאוד מאוד מיוחד. מניטו לא סתם שלח אותי אליו, כי למשל הרב מן, וזה מאוד להסתדר עם מניטו, הרב מן, השאלה הראשונה ששאל אותי זה מה את אוהבת לעשות. אני לא הולך לתת לך עכשיו את כל השולחן ערוך בשום פנים ואופן, תגידי לי מה את אוהבת לעשות, ואני אגיד לך איפה אנחנו מתחילים. אני אמרתי לו שאני מאוד אוהבת מים, אני מזל מים, מזל סרטן. אז הוא אמר לי, יופי, אז בואי נתחיל עם נטילת ידיים של בוקר. והוא לימד אותי איך לעשות את זה, ונתן לי את הברכה, ואמר לי, תראי, אני מבקש ממך מאוד, עכשיו את מתחילה את זה, את לא עושה שום דבר אחר, אבל מה שאת מתחילה, את לא מפסיקה. וכך היה. התחלתי את זה עם נטילת ידיים של בוקר, עשיתי את זה כל בוקר, שבוע, שבועיים, שלושה, באתי אליו, אמרתי, טוב, אני, הוא אומר, לא, עוד לא, תמשיכי את זה, עד שזה יופנם לך חזק חזק, אנחנו נעבור למצווה הבאה. ולקח איזה 4-5 חודשים, חזרתי אליו, הוא אמר, טוב, עכשיו בוא נראה, מה עוד את אוהבת? אמרתי לו, אני גם אוהבת להתבונן באש. והוא יופי, אז תתחיל עם הדלקת נרות של שבת. אל תעשי שום דבר אחר, אבל מה שאת מתחילה, את לא מפסיקה. זהו, זה עד עצם היום הזה, ברוך השם, ככה זה המשיך. אבל זה מאוד איתי למניטו, זאת אומרת, מניטו לא היה שולח אותי למישהו, למרות שהוא היה אשכנזי הרב מן, אבל הוא לא היה שולח אותי למישהו, שהיה אומר לי עכשיו, טוב, עכשיו מרגע זה את מתקיימת את כל שולחן ארוך, ברוך השם, זה לא קרה ככה, וזה היה באותה רוח, אז אני הבנתי למה הם עובדים ביחד. אבל בוא נחזור רגע למניטו, שהוא אמר לי, אני לא מתעסק עם הקטע הזה.
איזה קטע?
של המצוות, של איך לקיים אותם, של אני יכול ללמד אותך, כן? מה זה המצווה ומה המקור שלה, ומה המקור הרוחני שלה, אבל מבחינת העבודה שלך, אני שולח אותך עם מישהו אחר. וזה מאוד מפיין אותו.
גבולות של בשיחות התמרי. לא היו שיחות על, את יודעת, נושאים גם נגיד קשורים לנפש, לאישיות, לזה, או קשיים מסוימים שעוברים בתהליך, שצריך לדבר על זה עם הרב שלך.
לא באמת היינו עושים שיחות, שיחות אישיות כאלה לא. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני באתי, כשהתחלתי לבוא למניטו, לשיעורים של המניטו, הייתי במיני של מיני. טוב, אני... תדמיין את זה אחת פונבונית, כן? ליברלית, קוסמופוליטית של אותה תקופה. הייתי הולכת עם מיני. בחיים, מניטו לא אמר לי מילה אחת. אחת. על איך שאני נראית. או איך שאני לבושה. ובכל זאת, אתה יודע, אני באתי לשם, זה היו חבר'ה צעירים, משפעים, כן? בגיל לא פשוט. ובחיים הוא לא אמר לי מילה אחת. לא על זה, לא על שום דבר אחר, לא על מצוות, למה לא זה? כן, תחשוב. הכבוד שלו לאדם השני היה כל כך גדול, לי, אליי, ואליי כאישה, זה באמת מאוד משמעותי, שהוא לא אמר לי מילה אחת. זה באופן טבעי, ככל שאני למדתי והשתניתי, וכן, ועברתי את השינוי הפנימי שעברתי, אז כמובן שזה בא, התחיל לבוא לי ביטוי גם בבגדים. אבל לא שמעתי אם אני צאו מילה אחת אף פעם. ואני בטוחה שזה לא היה לו קל. אז רק להגיד איזה מין אדם הוא היה. זאת אומרת, הוא לא... הוא לא באמת לא עסק בחיצוניות של הדברים. הוא היה מאוד מאוד פנימי ומהותי ומחבל.
זאת אומרת, זה היה מאוד גם צניות, כמו שאמרת, התבטא בדברים האלו, שהוא לא, כן. לא, אפילו לא התייחס אל המישורים האלה.
אני לא חושבת שהוא לא התייחס. אני בטוחה שהוא התייחס בתוכו, כן? אבל ממקום של כבוד, מה שהוא שידר לי זה שכשאת תהיה מוכנה זה יקרה. כשאת תהיה מוכנה למצוות זה יקרה. כשאת תהיה מוכנה לשבת אותה את תורת הלבוש זה יקרה. כשאת תהיה מוכנה. אני מוכן לחכות בסבלנות, בשקט, בכבוד גדול, כי אני מאמין בך ואני יודע שזה יקרה.
ככה.
הוא לא אמר את זה במילים. אבל זה משהו שידר. וזה כמובן איץ לי את התהליך, כי אתה נמצא ליד מישהו שבאמת מכבד אותך, אתה מרגיש את הכבוד שלו, ואת הערכה שלו, ואת האמון שהוא נותן לך, אתה לא יכול שלא להשתנות. לא יכול שזה לא ישפיע עליך.
זאת אומרת, הוא התייחס אליכם בכבוד, אלייך בכבוד, אל התלמידות ואת התלמידים בכבוד, ואז זה למעשה, איך אני אגיד את זה?
זה השפיע מעבר למילים, זאת אומרת, בלי המילים. כאילו, השדר היה כל כך חזק, כל כך אמיתי, שהוא עבד על כולנו, בלי שהוא היה צריך להגיד מילה אחת. זה הנקודה.
הבנתי, ואיך הוא, במהלך השיעור עצמו, וגם, אולי זה שתי שאלות, איך הוא התייחס אליכם בשיעור עצמו, ואני מדבר בתור תלמידות, ואחרי השיעור, אם בהקלטות נגיד שומעים שאתם משוחחים על כל מיני נושאים בקראת סוף השיעור שאקטואליים וזה, וזה קצת יותר קרוב ואישי, ובשיעור עצמו. זאת אומרת, מה הם ההבדלים, ואם אחרי השיעור גם הייתם, איך מה קרה בפועל אחרי השיעור?
תראה, ברור שבשיעורים, כשהוא בא להעביר איזה חומר, או מקור, או איזה, בדרך כלל היה איזה טקסט, אז ההתנהלות הייתה די, אי אפשר להגיד יבשה, כי על מניטוי שאתה פעם להגיד שזה היה יבש. אבל זה היה מאוד ממוקד מטרה. זה היה חלק, למרות שכמובן הוא היה יכול, כמו שאמרתי, לפתוח סוגריים וללכת לצד השני של העולם בערך, בראש שלו. אבל בעיקרון הוא בא ללמד משהו, להעביר משהו, וזה מה שהוא היה עושה. בסוף השיעור או אחרי השיעור, סגרנו את המיקרופונים, סגרנו את הספרים, ונשארנו, הרבה פעמים היינו נשארים הרבה מעבר לשיעור. כי היה לנו כיף, פשוט כיף. לא רצינו לקום וללכת, זה בעצם היה האמת. אף אחת מאיתנו לא רצתה לקום וללכת. אז אחר כך כבר היינו ממשיכות לדבר על כל מיני דברים, ועל בעיקר דברים אקטואליים, שמאוד העסיקו, רוב המשתתפות שם היו מאוד מעורבות. הפוליטיקה, במה שקורה מסביב, אז השיחות היו, ולפעמים הן היו מאוד צוערות גם. אבל זה היה, כן, זה היה בסוג של אווירה אחרת כבר, יותר נינוחה ויותר מה שזרם כזה, מי שהעלתה איזה נושא ודיברנו על זה. אבל שוב, באמת, באמת, המקום שבו אנחנו היינו, זה שזה לא ייגמר. זה לא ייגמר, לא. זה היה משהו מאוד, מאוד מיוחד. מאוד מאוד, אני זוכרת את זה כאילו בערגה. זה המילה שעולה לי.
אוקיי, אבל את זוכרת בשיעורים עצמם, היו דברים שהוא נגיד אמר לכם שהוא לא רוצה להיכנס אליהם, שהוא לא רוצה לדבר עליהם?
כן, היו דברים שהוא לא דיבר, היו דברים שהוא הרגיש כנראה שאנחנו לא מוכנים לשמוע.
מה למשל?
תראה, למשל בקטע של גלגולים ודברים כאלה, הרי למדנו את שאר הגלגולים איתו. זה נושא מאוד מאוד מורכב. יש שם, אז אני לא יודעת אם קראת פעם או כאילו שמעת משהו שקשור לזה, אבל יש עניין של עיבור, של נשמה בתוך בן אדם, ויש עניין של גלגול, ויש עניין של חיבורים כאלה ואחרים, יש עליית נשמה, יש המון המון רבדים לנושא הזה. ולא כל אחד היה מוכן לדבר באותו שלב עם כולם, או איתנו, או זאת אומרת, הוא בסתם לב, זאת אומרת, כאילו, הוא לא שיתף אותנו בכל הידע שהיה לו, זה ברור. הוא נזהר. אבל אני חושבת שהוא פחות נזהר מאשר עם הגברים.
הבנתי. ואגב, אולי תוכלי לתת כמה מילים באמת על הלימוד שלכם בשאר הגלגולים, הבנתי שזה היה המשך לתורת התולדות שיש באתר.
כן.
שזה כבר לא הוקלט.
לא הוקלט, תארי, זה לא הוקלט. למדנו את זה יותר משנה. כמו שמניטו היום למד גם את תורת התולדות, אבל זה לא היה רציף. היו שבועות שהוא לא בא וכן בא, ואנחנו לא באנו, שהיה איזה חג באמצע או כל מיני. זאת אומרת, לפעמים היה יכול לעבור מספר שבועות בין שיעור לשיעור, ואז הרבה היינו חוזרים אחורה כדי בכלל להיזכר על מה למדנו. שיעורים מאוד מיוחדים בגלל שזה היה שיעורי נשים. אז הוא הרגיש נוח לדבר על זה איתנו. וראית את זה, זאת אומרת, הרגשת את זה. בדרך שבה הוא הציג את הדברים, בדרך שבה זה זרם, בהומור, בבדיחותה, בכל האווירה שהייתה. זאת אומרת, כל הרצינות של הנושא, שהוא נושא מאוד כבד, האווירה בשיעורים הייתה מאוד זורמת ומנוחה. התאהבנו לבוא לשם.
כן, שומעים גם בהקלטות שהאווירה הייתה מאוד מאוד נעימה ונינוחה. ממש שומעים את זה שם. בהקלטות שכן יש לנו. אולי לסיכום, ממש עוד 10 דקות, רק אני מקווה שנמשיך את הרעיון הזה בהמשך, אבל לפי איך שאת חווית אותי.
אני רוצה לספר עוד דבר אחד שקרה לי עם הניסום. אני מספר את זה הרבה פעמים בשיעורים שלי, אבל ברגע מסוים הוא אמר לי, אני רוצה שאת תלכי ללמוד באוניברסיטה. אני אז, כשבאתי, הגעתי אליו, היה לי תואר שני בספרות אנגלית. תואר ראשון עשיתי בקנדה, במגיל, במונטריאול, ותואר שני עשיתי באוניברסיטת תל אביב. זה היה לפני שהגעתי אליו. הוא הבין שיש לי גם ראש אקדמי וכאיזה מין. אז הוא אמר לי, אני רוצה שאת תלכי, תעשי דוקטורט בתנ"ך בבר אילן, ותלמדי את השיעורים שלי, אבל מהמקום הזה. בעצם הוא אמר לי, אני רוצה שתהיי נחמה ליבוביץ' של תורת מניטו. אז אמרתי, טוב, בשמחה, ונרשמתי לבר אילן, והלכתי ללמוד, ועזקתי מעמד חודש. ואחרי חודש באתי אליו, ואמרתי לו, אני טועה, אני ממש מצטערת, אני מנצלת, מאוד רציתי לעשות את תורתך, אבל אני לא מסוגלת. אחרי שלמדתי אצלך, אין מצב שאני יכולה לשבת באוניברסיטה ולשמוע דברי תורה. זאת אומרת, אין, זה לא יכול להיות. זה פשוט, כל כולי מתקוממת ולא מסוגלת. אז הוכיח את החיוך החם שלו, ואמר, בסדר, בסדר, כל בסדר, נעשה את זה בדרך אחרת. בסדר, המשכתי ללמוד ולכתוב ולתרגם, ובערך 20 שנה אחרי זה, פגשתי את רות רייכלברג, זכרונה לברכה, שהייתה תלמידה של מניטו, והיא הייתה אז בבר אילן, וישבנו לדבר. היא הייתה דיקנית של מדעי הרוח, ואחר כך נעשתה ראש המחלקה לספרות משווה. איכשהו יצא לנו לשבת ביחד באיזשהו כנס, והתחלנו לדבר, ואמרתי לה, רות, בואי נעשה דוקטורט על הניטו. היא אמרה לי, בשמחה רבה. וככה התחלנו. עכשיו, היא הייתה בספרות משווה, כן? שאין שום קשר למניטו, אתה מבין? אבל היא אמרה, לא חשוב, בואי נתחיל, תתני לי את הצעת המחקר, אני כבר אכניס את זה לאוניברסיטה. וככה היה. עכשיו עשינו את הצעת המחקר ביחד, לצערי, ודאבוני חלתה ונפטרה עוד באותה שנה. אז זה בדיוק בשיעור, השיעור האחרון שלי אצל רוני, בקפה דעת, הזכרתי אותה, הזכרתי את הסיפור הזה, אז הוא אמר לי, את יודעת שאני הייתי הרופא שלה. זה מדהים, זה עולם קטן.
וואו.
בכל אופן, היא נפטרה, ואז עברתי למחלקה לפילוסופיה יהודית, מה שקוראים שם בבר אילן, ועשיתי את הדוקטורט על מניטו, והרגשתי שאני סוגרת מעגל. אמרתי, מניטו, הנה, רצית שאני אעשה דוקטורט, אז לא עשיתי את זה ככה, עשיתי את זה ככה. הכנסתי אותך גם לשיח האקדמי, ברוך השם, וגם עשיתי את הדוקטורט, כמו שביקשת, זה לקח לי 20 שנה, אבל בסדר. ואני מלמדת את התורה הזאת. אז הרגשתי שם שסגרתי עוד מעגל, שזה היה, מבחינתי, היה לי סוג של צוואה. אם מניטו אמר, אז מניטו אמר.
אז זה הדוקטורט שלך בעצם, נכון?
אז זה הדוקטורט שלי, ועל זה עכשיו יצא הספר החדש של אל מן העין אל העני, בהוצאת אידרה בבר אילן, שבעצם לקחנו את הדוקטורט ואז הפכנו אותו לספר, זאת אומרת, זה קצת שינינו וערכנו וקיצרנו, וכן? מדהים, ספר מדהים, לא בגלל שאני כתבתי אותו, אלא בגלל שהוא באמת מתאר את תורת מניטו מכל כל כיוון אפשרי כמעט, וכל נושא אפשרי שבאמת שיכולתי להתייחס אליו, בראייה מאוד הרבה הרבה יותר גבוהה, גדולה, כי תמיד השוויתי אותו לתקופה שלו, למי שקדם לו, להוגים האחרים של, או של תקופתו או של הזרם הזה של הדתי לאומי שדיברתי עליו. המרכז של הדוקטורט בעצם היה הקבלה שלו, משהו כמו 100 עמודים של פרק הקבלה, זה הלב של הדוקטורט, לכן קראתי לזה מן העין אל העני. הניתוח היה עם העין, היה לו רומן גדול.
רגע, לקשר של הקבלה, הרי אמרת שהוא הרבה דברים מסתיר בקבלה שלו, נכון? הוא לא חשף.
נכון.
אז איך...
לקחתי ממה ש... גם ממה שאני למדתי, גם מהכתובי, יש בצרפתית, בדיבור והכתב, יש דברים של הקבלה שהוא כן לימד, ובכל זאת שמענו, יש... זאת אומרת, לקחתי את כל מה שיכולתי, כל המכלול ש... שהיה לי, שהיה לפניי, ומזה עשיתי את הסינתזה הזאת. אני חושב שזה ספר מדהים, אני ממש ממליצה לכל תלמידי מניטו לקנות אותו, לרכוש אותו ולקרוא אותו, לא בשבילי, אני לא מקבלת מזה כלום, אבל אני חושבת שהוא פשוט באמת מאיר המון המון דברים, גם מבחינת התמות וגם מבחינת ההיקף של מניטו, הסקופ, הסדר גודל של מה שהוא עסק בו. שזה פשוט מדהים. אז ניסיתי באמת לכלול ולגעת בכל נושא כמעט אפשרי, רק לגעת, לתת טעימה. ואני חושבת שכל מי שמתעסק עם הניטו, מעניין אותו ללמוד אותו או לשמוע עליו או כל דבר, הספר הזה מאוד מאוד מומלץ. אבל באמת זו הייתה סגירת מעגל מבחינתי. עכשיו עוד דבר אחד שעשיתי, כי אם אני טוב בשבילי זה באמת, זה כמעיין המתגבר. כל פעם אני מוצאת עוד אפיק של להביא את התורה שלו בעוד אפיק, בעוד צורה, שלא הייתי מדמיינת קודם, אז הדוקטורט הוא דוגמה כזאת. אבל בעצם מה שקרה זה בספר השלישי של סוד העברי, שכתבתי על אברהם, עשיתי תחקיר 7 שנים על אברהם.
וואו.
ובסוף הספר, 7 שנים האלה, הגעתי למסקנה שצריך לכתוב את הסיפור של אברהם ושרה כרומן, כרומן היסטורי. כדי שיהיה יותר נגיש לאנשים, שלא כל אחד בסוד העברי בסופו של דבר זה שיעורים, זאת אומרת זה הגות. כן, וגם סוד מדרש התולדות, זאת אומרת, זה הגות, כל הדברים האלה הם הגות. אמרתי, אני רוצה לעשות את זה יותר זמין, כדי שאנשים באמת יוכלו לקרוא את זה כסיפור. וכתבתי את זה כרומן היסטורי, זה נקרא שושלת סומרי הסודות הברית, אבל זה מבוסס לגמרי על התחקיר שעשיתי בסוד העברי השלישי על אברהם לפי התפיסה של מניטו. אוקיי? זה פשוט לקחתי את התפיסה הזאת, את תורת ההסתכלות שלו, את המשנה שלו, ופשוט הכנסתי את זה לתוך רומן היסטורי. אז זה גם כן עוד דבר שבהחלט נבע מהלימוד שלי אצל הניטו, רק קיבל לבוש אחר. פשוט. עכשיו אני כותבת את הספר השני בסדרה הזו, זה טרילוגיה, למעשה. עכשיו אני כותבת את הסיפור, את החלק השני, שהוא סיפור של אברהם בגירוש ספרד. שזה סיפור משפחתי שעבר אצלנו במשפחה, מאם לבת, מגירוש ספרד ועד היום. אני קיבלתי אותו מאבי, זיכרונו לברכה, ששמע את זה מאימא שלו, שסיפרה את זה לאחותו. הם שתיהם, לצערנו, הלכו באושוויץ. אז הסיפור בעצם היה נגמר, אבל שלושת האחים שמעו את זה מהאימא, היא סיפרה לאחות שלהם, והעבירו את זה לבנות שלהם. אז אני עכשיו כותבת את זה, את הסיפור השני הזה, של יורו ספרד, זה אלברטו ואיזבלה, וזה הסיפור השלישי, הספר השלישי בטרילוגיה הזאת, ששושל שמוע הסודות, זה יהיה של אבא שלי, אני לא ברכה בעצמו, עם המחנות משואה לתקומה. בכל אופן, אבל זה הכל, הכל בעצם, הבסיס, הגרעין, זה מניטו. זה הכל נובע משם. אז אני אסירה תודה לו, בכל כך הרבה רמות, וכל כך מודה להשם, שזכיתי להכיר את התורה, וללמוד אותה דרכו. הרבה פעמים הייתי, חשבתי שאם הייתי עוברת דרך רב אחר, לא בטוח שהייתי מגיעה לאן שהגעתי. אז, אז אני מודה להשם שבעתיים, על זה שלא רק שזכיתי ללמוד תורה, וזכיתי לחזור בתשובה, אלא זכיתי לעשות את כל זה דרך מניטו, אז זכות עצומה, זה אדירה.
יש לי שתי שאלות ככה מעניינות לקראת סיום.
כן.
שלושה דברים אולי. אם יש לך איזה סיפור ככה מכונן שאת זוכרת ממניטו, שעדיין לא סיפרת במהלך הרעיון, נשמח לשמוע. שאלה שנייה, מה היה היחס שלו, איך שאת קולטת את זה? זה קצת שאלה אולי, אני לא יודע אם אפשר לענות עליה, אני לא יודע אפילו אם השאלה היא נכונה, אבל היחס שלו לקדוש ברוך הוא ברמה נאמר אישית, אפשר לא לשאול שאלה כזאת, ביחס להכל, זאת אומרת, דברים שמן הסתם הוא לא דיבר אליי ממש. אבל נתחיל עם שתי השאלות האלו קודם.
אוקיי, אז אני אענה קודם על השנייה, היא יותר קלה לי. הבורא למניטו, מבחינת מניטו, הבורא היה אבא, אישי לחלוטין. זאת אומרת, אם יש משהו שקיבלתי ממנו, מעבר לתורה, והתורה שבה הוא הסתכל על התורה, ועל ההיסטוריה, ועל עם ישראל וזה, זה שהבורא הוא בורא אישי. אבא אוהב, כל מה שהוא רוצה זה שנצליח, ונתן לנו את כל מה שהוא יכל לתת לנו, בלי לגמור את הבחירה החופשית שלנו לגמרי, כדי שנצליח. והנקודה הזאת, הבורא האישי הזה, בדיוק ציטטתי אתמול משפט שמניטו אמר, כתב בפרול אלקרי, בדיבור והכתב, באחד המאמרים שלו, שם הוא אמר, תנסו לדמיין את החרדה הקיומית של הבורא, שיושב ומחכה במהלך כל ההיסטוריה, שאדם יצליח לעשות את, את השליחות שנקלה עליו, והוא רואה כל פעם שהוא נכשל מחדש. ומצד אחד, אני כבר לא מצטטת, כן? אני אומרת זה כבר במילים שלי, אבל הרעיון הוא, שמצד אחד הוא רוצה שתהיה לנו בחירה חופשית, הוא רוצה שנתן לנו עצמאות, ונתן לנו את היכולת גם לטעות, וגם ליפול, וגם לעשות רע. וכמו אבא, שבהתחלה הוא הילד קטן, אז הוא לוקח אותו ביד, והוא מוביל אותו ממקום למקום, והוא אומר לו, זה תעשה, זה אל תעשה, והוא שמה, והוא יכול לתת מכה כשהילד שם את האצבע בחשמל, והוא יכול לתת לו ליטוף או משהו פרס כשהוא עושה משהו טוב, אבל זה מאוד מאוד אישי, כי הילד רואה את האבא שלו, ואבא שלו נמצא שם כל הזמן. וזה היה תקופת הנבואה. זאת אומרת, כשעם ישראל שמע את הבורא, או עוד לפני עם ישראל, כן? אבל האנושות עוד שמעה את הקול של הבורא ישירות, וברגע שדברים לא הלכו, אז המבול היה מיידי, זאת אומרת, תשמעו, פה אני מפסיק את המשחק הרגע, והכל היה גלוי ומיידי, וברגע מסוים הילד הזה גודל, והאבא אומר, טוב, אני צריך לשחרר אותו, כמה אני יכול להחזיק לו ביד ולהגיד לו מה לעשות. עשיתי את כל מה שיכולתי, נתתי לו את כל מה שאני יכול, נותן לו ספר הוראות ביד, ואני משחרר אותו, וזה אמרתי, זה כמו אבא עכשיו, אבא או אמא, לצורך העניין, מאוד מאוד אוהבים, שעכשיו הילד מתחיל ללכת לבית ספר, או לגן, אבל נגיד לבית ספר, והוא יודע שהוא כבר יפגוש עם ילדים אחרים, ושיכולות להיות לו כל מיני, הוא עדיין שם מאחורי הקלעים, אבל כבר הרבה הרבה פחות, ואז הילד מתבגר, והוא הופך לאדם מבוגר, והאבא כבר אין לו הרבה מה להגיד, והוא רק יכול להסתכל ולראות, וכשהוא רואה שהבן שלו עושה טעויות, אז עיניו קלות, והלב שלו נחמץ, והוא כואב לו, ורע לו, ועצוב לו, והוא חרד עליו, אבל מצד שני הוא מבין שאם הוא יתבגר, והוא עכשיו יכול לעשות את כל מה שהוא רוצה לעשות, ואמרתי שבעצם היום אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, שאנחנו בשיא הבחירה החופשית.
שלב השלישי.
שלא היה אי פעם בחירה חופשית ברמה כזו כמו שיש לנו היום. אנחנו יכולים לבחור בכל, זאת אומרת אפשר בכפתור אחד לפוצץ את העולם, ואפשר לעשות אותו גן עדן. ואף פעם לא היה כזה דבר.
אנחנו בשלב של בגרות של המין האנושי.
של הבגרות לגמרי, לגמרי. וזה הצד הזה. אבל מצד שני, אם תחשבו על החרדה של הבורא הזה, ורוצה שהפרויקט שלו יצליח, ורואה את לאן בני אדם מובילים.
אז בעצם קיבלת ממנו את העניין שהוא התייחס אל הבורא לא בתור איזה משהו שם למעלה, איזה כוח כזה שמנהיג את המציאות או ברא אותה, אלא בתור מישהו. מישהו שככה הוא התייחס אליו גם, את חושבת?
לגמרי. לא רק מישהו, מישהו אוהב. זאת אומרת, הדגש זה הטוב ומיטי, זאת אומרת, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, הוא רוצה שנצליח. ועם הנחה כזאת, שאתה בא לעולם ומסתכל על המציאות, למרות שהכל נראה כל כך רע וקשה, והאיסורים, והמחלות, והעוני, וכל מה שהחדשות שאנחנו שומעים בכל זה, אבל אם הנחת היסוד, אם האמונה הבסיסית היא כזאת הבורא הזה הוא בורא אישי, והוא רוצה טוב, הוא טוב, טוב המוחלט, והוא רוצה שיהיה לנו טוב, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז יש פה משהו שאני עוד לא לגמרי מבין, או יש פה משהו שעוד לא לקחתי עליו אחריות, או יש פה משהו שעוד לא הגעתי אליו, אבל אני בדרך, ואני בדרך הטובה, כי יש מי שמנהל את העולם, ויש מי שרוצה שיהיה לי טוב. אז זה אני חושבת, באמת המסר הכי חזק שקיבלתי ממני טוב.
וואו. אולי לפני השאלה השנייה ששאלתי, את יכולה לצייר איך שאת מכרת אותו, את קווי האישיות שלו בתור בן אדם? דיברנו על צניעות, שהוא היה מאוד צנוע. האם את יכולה לצייר עוד קווי אישיות בתור בן אדם?
אני לא רוצה, זאת אומרת כבן אדם, שוב, יש הבדל קצת כבן אדם ומורה, אבל כבן אדם, הוא לא היה בן אדם הכי נוח. או מושלם, כן? זה לא זה תמונה כזאת. הוא היה יכול להיות מאוד קשה, מאוד דין, מאוד תובעני במובן של, אתה הרי מסוגל לעשות את זה, אז למה אתה לא שם? היו לו קטעים כאלה. היו לו קטעים של, וזה, תכף אני אחזיר אותם לשאלה הראשונה שלך, קטעים של לא אישיים כל כך, זאת אומרת, אני לא חושבת שכנגד אדם כזה או אחר, אבל כנגד קבוצות היה לו הרבה ביקורת, למשל הביקורת שלו מול החרדים, נכון? אני עוד לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל הייתה לו ביקורת מאוד מאוד קשה כלפיהם, ופה זה מתחבר לסיפור, לחלק של הסיפור האישי ששאלת, בזה שכשנולד הבן השני, אנחנו עברנו מתל אביב לבני ברק, בעלי ואני, זאת אומרת, כשהילדים התחילו לגדול, החלטנו שאנחנו רוצים לעבור מתל אביב, ולחיות בחברה יותר, בדתית, של הילדים שלנו, לעתיד שלהם, ובעלי היה, כבר 40 שנה, הוא בקטע של בעל הסולן, של הרב אשלג, הוא לומד את ספרי בעל הסולם. אז הכי טבעי היה לנו לעבור לבני ברק, אנחנו גרים מול בית הכנסת של הרב אשלג, ועברנו לכאן. ואז נולד הבן השני שלי, והברית הייתה בבני ברק, וביקשתי ממניטו לבוא להיות סנדק. אז הוא שאל אותי איפה זה נעשה, אמרתי בבני ברק. הוא אמר, אני נורא מצטער, אבל אני לא בא לשם.
וואו.
אני לא נכנס לבני ברק.
ככה הוא אמר לך, אני לא בא ל...
כן, לא נכנס לבני ברק. אז זה למשל מסוג הדברים, אני לא מספרת את זה הרבה, אבל זה מסוג הדברים ש... שהיה לו גם את זה. היה לו גם. כשהוא היה דין, אז הוא היה נקב את האר, או מה שנקרא. היה לו מאוד קשה עם זה שאני גרה בבני ברק.
הוא אמר לך את זה שקשה לו שאת גרה בבני
ברק? הוא לא אמר לי, אמרתי לך, הוא אישית אף פעם לא ביקר אותי. כן? אבל זה ברור לי, בלי שהוא אמר. במיוחד לאור התגובה הזאת, כי אני ביקשתי ממנו להיות סנדק, זאת אומרת, לא סתם לבוא כאורח. וזה היה לו מספיק חזק להגיד לי, אני מצטער, אני לא מגיע לבני ברק.
וואו, עד כדי כך. בעצם, הוא היה אדם של עקרונות, ככה את אומרת?
במובן הזה הוא היה אדם מאוד של עקרונות. שוב, לא מהמקום של כבוד, זה חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. זאת אומרת, לא בקטע של אגו, כן? אני לא הכבוד שלי או משהו כזה, אלא בקטע של דברים מסוימים שהוא האמין בהם, אז הוא היה בהחלט יכול ללכת איתם למלחמת עולם. אבל אני חושב שזה היה חלק מהכוח שלו, מהעוצמה שלו. זאת אומרת, הוא לא התפשר, הוא לא גנגן, הוא לא עשה דברים בחצי. זאת אומרת, מה שהוא האמין בו, הוא האמין עד הסוף, והיה לו זה מחירים. היה לו זה מחירים, גם בחיים הפרטיים שלו, האישיים שלו. הוא שילם הרבה מחיר על זה. אני יודעת את זה.
מה למשל?
אני מניחה שהוא היה יכול להגיע למצב הרבה יותר גבוה מבחינה כלכלית, למשל. הוא הרי עבד במעיינות הייתה במסגרת של הנוער והחלוץ של התוכנית היהודית. המשכורת הייתה משכורת מאוד פשוטה וקטנה ודי עלובה. אני בטוחה שהוא היה יכול לקבל, מאחר שהיו המון אנשים צרפתיים במיוחד ומאוד עשירים, שמאוד תמכו בו בתורה שלו, בגישה שלו וכו'. הוא היה יכול למצוא תורמים ולקבל משכורות עתק, ולהיות במצב אחר לגמרי, כן? מהמצב שהוא היה. אני יודעת שהוא הגיע למצב שלפעמים לא היה לו כרטיס לאוטובוס. שתבין. הוא אף פעם לא ניצל את זה. זאת אומרת, הוא אף פעם לא, שוב, מהצניעות שלו והענווה שלו, הוא אף פעם לא היה מוכן כאילו למכור, צריך להגיד את זה, את הערכים שלו, את האמונה שלו, את התורה, בשביל החיים הגשמיים.
מה זאת אומרת? אבל אני לא מבין, הרי אצלו כל אגם המושג של גשמיות וזה, אדם צריך לחיות, אדם צריך לאכול.
לא, צריך לחיות ולאכול, אבל...
לדאוג למשפחה גם, כאילו,
לא, הם לא היו על פטרה, זאת אומרת, הם לא היו על ספרה, אוקיי? לא, תראה, הייתה משכורת בסיסית, טובה, אפשרית, זאת אומרת,
חיים. למה לא באמת לא לקבל את ה...
כי הוא לא רוצה, הוא לא לנצל, שלא יהיה שמץ של אפשרות של ניצול העמדה שלו, הכוח שלו, זאת אומרת, כאילו, הוא מאוד 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 פחד מזה, מאוד חשש מזה, מאוד התרחק מזה, כמו מאש. ואנחנו יודעים שבהרבה מקרים באמת זה הפיל אנשים גדולים מאוד. אז הוא שילם על זה, הוא שילם על זה מחירים.
העניין הזה של הממון.
גם הממון, גם העניין של דעות מסוימות שהיו לו לגבי דברים, שהוא לא התפשר ולא ויתר, וזה הכניס אותו אפילו בסוכנות עצמה, שזה מאוד אירוני בסופו של דבר. הוא הרי היה כאילו... מסועף לסוכנות, והסוכנות מה היא הייתה אמורה לעשות? להביא אנשים לעלות לארץ.
נכון.
עכשיו, הוא לימד צרפתים, הם היו באים לתוכנית של שנה, ובשנה הזאת היו מקבלים הכל, אולפן לעברית והיסטוריה וגיאוגרפיה, התנדבות בארץ והמון המון דברים, כמובן חוץ מתורה והתולדות וכל זה, אבל בסוף השנה הם היו אמורים לחזור לארץ שלהם, לקהילות שלהם, ולהנהיג אותם שם. עכשיו מה שקרה בפועל, זה כמו שאמרתי, 99% מהם עשו עלייה, והביאו את כל המשפחות שלהם, שזה בעצם הצלחה אדירה לסוכנות, אבל זה אומר שבעצם לקהילות היהודיות בחוץ, האנשים האלה לא הגיעו. אז היה לו קונפליקט מאוד חזק עם הסוכנות. בסוף הם סגרו את מעיינות. זאת אומרת, הפסיקו את המימון של מעיינות. בגלל זה. זאת אומרת, זה מה שנקרא הצלחה יותר מדי. הצליח יותר מדי. אז אתה מבין, אז זה מסוג הדברים שבגלל האמונה הגדולה שלו, הוא שילם על זה מחיר. הוא שילם הרבה מחירים על העניין הזה. זה רק שתי דוגמאות, כן, אבל... כן, בהחלט. אבל בסך הכל באמת הוא היה אדם שהשפיע על המון 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 אנשים. זאת אומרת, אין צרפתי כמעט מהדור הקודם, או אפילו מהדור עכשיו, אבל עכשיו כבר הצעירים פחות, כן? מחוברים, אבל אין צרפתי שאתה רוצה לשאל אותו אם הוא שמע על מניטו שלא שמע לה. זה מדהים. כן. כן? מדבר על כל הצרפתים בעולם. קנדים, בלגים, שוויצרים, כן? כל דוברי הצרפתית למיניהם, תגיד מניטו, הם ידעו על מי אתה מדבר. זאת אומרת, זה סדר גודל עולמי, ואף פעם לא הרגשת את זה עליו. אף פעם. אז באמת, זו הייתה זכות גדולה מאוד 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 להכיר אותו ולהכיר את התורה דרכו ולהכיר את בורא עולם דרכו, ואני רק מודה על זה כל יום מחדש.
אוקיי, אז אולי יש שאלה את המשך לזה, זה היה האחרון. את חושבת שהוא היה אדם עצוב או אדם שמח? למרות שזה שאלה של אין שחור לבן, כן, אבל... זאת אומרת, איך הוא הסתכל? תבינה את השאלה? שזה שאלה בעיה?
אני מבינה את השאלה, אני חושבת איך לענות לך, כי התשובה היא מורכבת.
כן, זהו.
זה כמו, לפעמים זה כמו הליצן, שמצחיק את בני האדם, שמסביבו. אז אני חושבת שהוא היה כזה. זאת אומרת, מצד אחד הוא השתמש בהומור, הוא מאוד אהב לצחוק. מאוד. בדיחות והומור, והומור יפה, בריא, שוב. לא הומור שמוריד מישהו אחר, אלא הומור שמעלה אחרים. אז הוא השתמש בזה מדהים. אז הרבה פעמים במהלך השיעורים היינו צוחקים, וכן, זה, זאת אומרת, מאוד אהב לצחוק. ולשמוח, ואהב לשתות. אהב את מנעמי החיים, מאוד. מצד שני, היה בו צד, אני חושבת, שירגיש מאוד את הכאב של העולם. זאת אומרת, מאוד כאב את המציאות, במיוחד כשהתחילו הסכמי אוסלו ופינוי ימית ופינוי... כל המהלך הזה בעצם גמר אותו. מאוד כאב, מאוד מאוד כאב את מה שקורה בעם ישראל, ו... אז הוא היה מתאר את עצמו, הוא היה אומר שהוא בעצם מהותו הוא אופטימי, בלתי, בלתי ניתן לשינוי, כן? אבל בתוך האופטימיות הזאת, הוא אמר שגם אם הסוף ידוע, והוא מובטח, כי בורא עולם הוא זה שהבטיח אותו, הסוף הטוב. כן? גם אם הסוף הטוב ידוע, ובורא עולם הוא זה שהבטיח אותו, ולכן אין מצב שזה יהיה אחרת, המחיר שאנחנו שילמנו, שעם ישראל שילם, וממשיך לשלם, על הטעויות שהוא עושה, הוא נורא. הוא נורא והיום. ובדרך יש רגעים גדולים של פסימיות. אז אני חושבת שזה השילוב הזה שהיה אצלו. זאת אומרת, גם האופטימיות המובנית, תפיסת עולם מאוד מאוד בריאה ויפה ומוארת, אבל יחד עם זה גם הכרת המציאות כפי שהיא, והמחירים שמשלמים הטעויות שנעשות בדרך.
כן, טוב, אולי נעשה את זה בפעם הבאה, אבל ממש יש הקלטה שלך איתו, שאת שואלת אותו על הבחירה החופשית, והוא אומר לך את זה ממש כמילה במילה, זה ממש מעניין.
כן, אתה יכול להוסיף את זה לרעיון.
כן, אני אוסיף את זה, אני אשמח גם שתדברי על זה, זה ממש מעניין, כי זה ממש דיבר על זה, הוא מביא למשל של הרמח"ל לגבי הסרט. טוב, בסדר, גבריאלה, ממש תודה רבה על הכל, על כל הרעיון הזה, על כל הדברים ששיתפת אותנו. באמת לעשות רעיון עם אחת מהתלמידות הגדולות והמובהקות של מניטו זה זכות גדולה, ותודה רבה ששיתפת אותנו, זה בטח לא היה פשוט חלק מהדברים לשתף.
לא, אבל אני כל כך מכירה תודה על הזכות שהייתה לי, שכל דבר, באמת כל דבר שאני יכולה לעשות, לשתף, להוסיף אור, לידע אנשים מי הוא היה ומה הוא הביא לעולם, בכל דרך שהיא שאני יכולה צעת צעת משהו להחזיר לו, אז אני מרגישה שאני עושה משהו. אז בשמחה ותודה שאישרת לי.
כן, ממש. ומי שלא יודע, יש לגבריאל האתר, אפשר להגיע אליו גם דרך האתר של מכון מניטו, יש לנו שם קישור לשם, ושם יש שיעורים של גבריאלה, והספרים מוצגים שם, וכל מי שרוצה פשוט יעשה חיפוש בגוגל וימצא. אז תודה רבה, ושיהיה המשך יום טוב.
המשך יום טוב, ושיהיה רק בשורות טובות כבר.
אמן, אמן. כן, ההקלטה הזאת מתבצעת בימי הקורונה, אנחנו מקווים שבאמת יהיה מצב טוב.